הבודיסטווה, זה שפיתח את החמלה הגדולה, זה שמחפש לשחרר את כל הברואים מסבל, זה שיש לו שאף נפש מסבל, שלו ושל אחרים. אם בא מישהו לבודיסטווה כזה ואומר, יש לי פה תרופה לאיידס, אז הנה מונחת לפניך. מה אתם חושבים כזה אחד עם כזאת חמלה עצומה בליבו, איך הוא יגיד?
שמחה
אדירה. ואולי עם קידת כבוד, עם הרבה כבוד ועם הרבה שמחה, ואולי כל הפעם ארצה, כי סוף סוף מישהו עוזר לו להגשים את מה שהוא כל הזמן חיפש להגשים בחיים. ואם זה נכון שהבודה והדרמה שהוא מלמד מהווים את התרופה האולטינטיבית לא לאיידס, לא לסרטן, אלא לכל מחור אפשרי, לכל סבל אפשרי. אם היה בא מישהו, הנה עכשיו פה יש תרופה לכל סבל אפשרי, לא הייתם נופלים אפיים ארצה, אם אתם בודיסטווה גדול מלחם לה? זה המשמעות של קידה. למה אנחנו קדים? אנחנו לא קדים לפסל ולמסכה. אנחנו קדים לאפשרות הזאת, שעל ידי השינוי השקפת עולם, השקפה שמבינה נכוחה, מה גורם סבל ומה מוציא מסבל. וזה מאפשר לאנשים לזנוח את זה ולהתחיל לעשות את זה ולהציל את עצמם מסבל. וזה לא נשתחווה, זה המשמעות של קידה. זה לוקח זמן לאבד את זה, אבל אני חושבת שההתנגדות שלנו היא מאוד טבעית להשתחוות למשהו שהוא חומרי, למשהו שהוא ארצי, כי זה לא יכול להושיע אותנו. אין שום דבר ארצי וחומרי שיכול להושיע אותנו. במידה שאנחנו שמים שם ייצוג על האלטר, זה רק ייצוג, כיוון שהדברים שאנחנו מדברים עליהם שהם כן משיעים אותנו, הם לא דברים של החושים, אי אפשר לגב בהם, אי אפשר אפילו לתאר אותם במילים. שלמות החוכמה, הבנת הריקות, זה לא דברים שאני אפילו יכולה במילים לתאר. אבל יש בכוחם לשחרר אותנו מכל סבל. אז אנחנו קדים לדבר המדהים הזה שיכול לסלק כל סבל. וככל שאנחנו יותר עושים את זה באופן פיזי, באופן מנטלי, באופן מילולי, ככה אנחנו יותר ויותר מחזקים את הרשומים הקרמיים בתודעה שלנו לבוא עם זה במגע באופן ישיר. זה בדיוק כמו לשרת את האובייקטים האלה, שזה אותו דבר. זה המתן כבוד, המתן מנחה, שזה כל פעם מחזק את הרשום. ואם עושים את זה בגוף, אם עושים את זה במילים, אם עושים את זה במחשבה, אנחנו רוצים להשתמש בכל אנרגיה שיש לנו. כדי לקרב לנו את ההערה, לקרב את המצב הזה של חמלה אדירה ושל ידע כל ושל עונג גילאי ויש לנו יכולת לעזור לכל היצורים הסובלים. אז זאת המשמעות. שיעור 7. סיימנו את שיעור 6 בזה שבסופו של דבר ראינו שיש דרך להיות בודה. ראינו איך הבודה נהיה בודה. הוא פיתח חמלה ואחר כך הוא תרגל. אחר כך הוא סילק את כל המדעים, והוא הפך לתפיסה נכונה. וראינו שבסיס לזה זה החמלה הגדולה. וראינו שכדי שתתפתח חמלה גדולה, זה לוקח הרבה עידנים, בדרך הרגילה, לא בדרך הטנטרית. ובשביל שתתפתח חמלה רגילה במשך הרבה עידנים, אז אותה תודעה צריכה לעבור מגלגול לגלגול במשך הרבה עידנים. אז נוצר צורך להוכיח את ההישארות של התודעה, אחרי שהגוף נגמר. וזה כבר מוטיבציה למאסטר דרמה קירטי עכשיו להתווכח עם הצ'רווקה באסכולה ההודית הקדומה ולהוכיח להם שהתודעה נשארת גם כשהגוף נגמר. שיעורים 7, 8, 9 כולם עסוקים בהצגת הוכחות של הישארות התודעה. והשיעור 7 שזה הנוכחי אנחנו ניתן הוכחות מתוך קדרבג'ה. אתם זוכרים את קדרבג'ה? הוא תלמיד של ג'נסון קאפה, אחד ושני הגדולים. והתיאור שאני אתן עכשיו נפוח מתוך ספר שהוא קשר. ואחד מה פירוש שמו? טרוק זה מלהשיג, בעל הישגי. וכזך זה משורש של חוכמה. אז חכם בעל הישגי. וג'אז זה המלך, זה כאילו בילת כבוד, כדרפה נכבד. אז זה מתוך ספר שהוא קשר. ולפני שאנחנו נכנסים להוכחות שלו, אנחנו צריכים מושג אחד חשוב. חזרו אחריי. ניאלן גיגיו. ניאלן גיגיו. גיו פירושו סיבה. גי זה מילת יחס, זה כמו של... וניאלן, אנחנו נתרגם בעברית כחומרית. סיבה חומרית. עכשיו, זה קצת מבלבל, כי אנחנו אומרים סיבה חומרית בעברית, משהו שהוא חשוב, שהוא עיקרי. לאו דווקא משהו שקשור לחומר. אז לא להתבלבל. באנגלית אומרים material cause. אז אותו דבר, material cause, אז זה לאו דווקא בגלל שזה matter, אלא תקף נגדיר. אני רוצה שלא תדפסו במילה חומרית, כאילו שזה קשור לחומר דווקא. אז מה זה ניאלן גיגיו? אז למשל, אם אנחנו מדברים על עץ אלון, מהי הסיבה החומרית לעץ האלון? הזרע של עץ אלון. זה הדבר העיקרי, בלי זה אין עץ אלון, נכון? עכשיו, רק זרע גם לא מספיק. צריך זרע של עץ אלון, צריך את אור השמש, צריך את המים, צריך את הקרקע הנכונה. צריך שיהיו תנאים שיאפשרו לעץ אלון להתפתח. צריך תנאים מסעים, אבל צריך שיהיה סיבה חומרית. אז הסיבה החומרית של עץ האלון זה הזרע של עץ האלון. ומה שמייחד אותה זה שיש דמיון בין הסיבה החומרית לתוצאה. זרע אלון לא יצמיח עץ אחר. סיבה חומרית פירושו שהיא הדבר העיקרי. בניגוד לתנאים המסעים של אור השמש, והגשם וכך הלאה. אז זה הדבר החיוני, העיקרי, שבלעדיו לא יהיה לי עץ אלון, לא חשוב כמה שמש וגשם יהיה, בלי זרע של עץ אלון לא יהיה עץ אלון. שני הדברים נחוצים כדי לייצר תוצאה. צריך את הסיבה החומרית ואת התנאים המסייעים. ולמה אנחנו מדברים על זה עכשיו? כי אנחנו מחפשים מה? אנחנו רוצים להוכיח מה? שהתודעה נשארת. אז אם אנחנו נדע מהי הסיבה החומרית לתודעה, זה יעזור לנו. אז אנחנו מחפשים מהי הסיבה החומרית לתודעה. תעצמו רגע עיניים. תסתכלו מה אתם חושבים יכולה להיות הסיבה החומרית לרגע הנוכחי של התודעה שלכם. ברור שחייבת להיות סיבה, נכון? כי התודעה שלנו היא דבר שמשתנה ודבר שמתפקד. כל דבר שמשתנה, מתפקד, חייבת להיות לו סיבה. אז מוכרחה להיות סיבה לרגע הנוכחי של התודעה שלי. מה היא יכולה להיות? מאיפה באה התודעה שלי ברגע זה? אולי נזכיר לכם את ההגדרה של תודעה. הגדרה של תודעה הייתה זה אשר הוא צלול ומודע או יודע. אז הדבר הזה שלי שהוא צלול ויודע ברגע זה, מאיפה הוא בא? תפתחו את העיניים. אז הוא מוכרח היה לבוא מהרגע הקודם. עכשיו, אז זאת של הרגע הקודם, מאיפה היא באה? אז ברור שהיא באה מהרגע שלפניה, נכון? אז את התהליך הזה אפשר להמשיך אחורה ככה, ולהגיע מה? לרגע הלידה, הרגע הראשון של הלידה, או אם תרצו עוד לפני הלידה, התינוק ברגע הלידה, יש לו תודעה, נכון? איך אנחנו יודעים?
צורך.
הוא צורך. לא טוב לו. לא טוב לו, אז יודעים שהוא מרגיש משהו, נכון? אבל יש לו תודעה. מאיפה באה התודעה שלו ברגע שהוא נולד? האם רגע לפני שהוא נולד לא הייתה לתודעה? ברחם לא הייתה לתודעה? בטח שהייתה לו. אנחנו מסכימים שהוא הרגיש משהו. אולי מאוד פרימיטיבי, אולי הוא הרגיש חם, קר, או חושך, נעים, לא נעים, לוחץ, לא לוחץ. אולי רגשות פרימיטיביים, אבל הוא הרגיש משהו. או היא הרגישה משהו. אז אנחנו לא מתווכחים על זה, נכון? אז גם לעובר יש תודעה. אז אם נחזור עם העובר, אחורה, אז יש העובר של בן חודש, לחג שבין חודש פחות יום. ואם נחזור אחורה, נגיע לרגע הפריה. אז כבר שם יש תודעה, נכון? מה הסיבה לתודעה הזאת? אז אותה אנחנו מחפשים. אנחנו עכשיו רוצים לעזר בקדר אבג'ה לחפש. כי עד שם אולי פשוט, נכון? עד שם עשינו אחורה מרגע זה, הגענו עד לרגע הפריה, נכון? עכשיו אנחנו מחפשים. מאיפה התודעה היא? אני קצת רוצה להזהיר אתכם. הנימוקים שאנחנו הולכים לעבור עליהם הם שמו נורא הגיוניים מצד אחד, אבל אולי תהיה לכם התנגדות לקבל אותם. והוא אפילו כותב על זה ברידינג. הם נשמעים נורא הגיוניים, ובכל זאת אנחנו קצת מתנגדים לקבל אותם. זה לא חייב לעבור. אבל במידה שאתם מרגישים שעולה בכם התנגדות, זה משום ש... יש לנו עכשיו מערכת שלמה של אמונות. בין אם עשינו לעצמנו דין וחשבון מהי, בין אם לא. עכשיו אנחנו מציגים השקפה אחרת, בניגוד להשקפה הקיימת שלנו, שגורמת לנו לסבול, זאת השקפה שמוציאה אותנו מסבל. אז בעצם הגדרתה היא שונה, והיא תנגוד את מה שאנחנו מאמינים לו, אז זה גורם לנו אי נוחות. משם באה התנגדות. עכשיו, כשמתחילים... לבחון את ההתנגדות, רגע, רגע, מה, זה לא הגיוני פה להתנגד, בכל זאת אנחנו מרגישים את זה. זה אותו הדבר שאנחנו מורגלים בו כבר, אנחנו מכירים אותו כבר. זה שאין לו רגליים ואף כאן לא בדקנו זה בעניין אחר, אבל אנחנו רגילים בחשב. ואז באות ההתנגדויות. אז תהיו מוכנים לזה. צריך פתיחות, פתיחות של המים. נכונות לבחון כל דבר ודבר. הכל אנחנו בוחנים, כי אנחנו רוצים להגיע להערה. ודברים שאנחנו מחזיקים, שאנחנו לא יודעים למה מחזיקים, עד שאנחנו לא ביססנו ובראנו זה כן או זה לא, אז זה נהווה מחשוב. צריך את האומץ הזה לבחון דברים ללא מסור פנים. ולהיות עקבי עם מה שרואים. אם עשיתי אנליזה, ואם האנליזה היא מבוססת בהיגיון צרוף, שאותי שכנע, אחרי זה אני כבר לא יכולה להחזיק בדעה שלא עמדה במבחן ההיגיון. התוצאה היא שבהדרגה ההתנהגות שלנו תשתנה, כי השקפת העולם שלנו תלך ותשתנה.
למשל, דבר כזה יכול לגרום להתנסות.
זה שהיא ברורה לבודה, זה לא אומר שהיא ברורה לי. ועד שהיא לא ברורה לי, אז אני סובלת. אז הבודה אומר לך, אבל את חייבת להיווכח בזה ולהתנסות בזה ולהשתכנע בזה עד העשר. פחות מזה לא עובד. וזה מזל שזה ככה. כי אם עלי היה אפשר לנקות את כל הג'וקים בראש שלנו, אז לא היה לנו שום סיכוי להגיע להערה, נכון? אז זה חייב להיות ככה, חייב שיש לנו את כל השביעות האלה, ואנחנו מבארים אותם אחת אחת. אוקיי. אז בואו נחזור עם ככה להוכחה שלנו. אז קדר אבג'ה עושה תרגיל מאוד יפה, מאוד לוגי, שאנחנו קוראים להוכחה על ידי אלימינציה. זה לא הוכחה בדרך השלילה, זה הוכחה על ידי שאנחנו עוברים על אפשרויות ומוציאים אותם מכלל אפשרות אחת אחת עד שנשארים רק עם דבר אחד. בודקים את הכל ונשארים בסוף רק עם אפשרות אחת. נכון, נכון. ועוד אנחנו נעשה את זה הכל בשביל אחד. אז בשביל זה אנחנו צריכים את גדול שלו.
אז כמה אנחנו מחפשים מה? מי הולכים דגלו?
את הסיבה החומרית של מה? של הרגע הראשון של התודעה בחיים האלה.
אם תרצו של החיים.
מה השם של התודעה ברגע הלידה? אצל הטיבטי, העובר מתחיל ברגע ההפריה. זה היום הולדת שלו. כשאלים מישהו בן כמה, אתה סופר את התשעה חודשים ברגע. תראו לכם על קבו. תהיה. מתת. תריפה.
קבו פרושו אדם. או פרסון. תהיה זה לדעה, או להיוולד, או להיווצר, או נולד. מתת זה זה אתה. תהיה מתת זה זה אתה נולד. כי זה מילת יחס של ריפה זה התודעה. תודעה של אדם שזה אתה נולד. אז אנחנו ניקח את כל הדברים. כשאני אומר את כל הדברים, אנחנו רק מדברים על דברים שאפשר לדעת. אבל שאפשר לדעת הם לא בגדר תופעה של דבר בסקס. כל הדברים, המילה הטיבטית בשבילם זה שאינג'ה. שאינג'ה זה כל מה שאפשר לדעת, או במילים אחרות כל הדברים. האם אני יודעת את כל הדברים? לא. אני יודעת רק מה שאני יודעת, אז אולי העולם שלי יש פה פחות דברים. וזה נכון, בעולם שלי, לעומת העולם של הבודה, יש הרבה פחות דברים, כי הוא יודע הכל ואני רק יודע קטע קטן. נכון? אז כשאנחנו אומרים שג'ה, אנחנו אומרים מה שניתן לדעת לאו דרכה על ידי. ובעצם נלך למה שיודע הבודה. אז כשג'ה, כל הדברים שהבודה יודע, כי הוא יודע את כולם. אז לכן זה כל הדברים. אנחנו נדבר על כל הדברים. אז עכשיו אנחנו נעשה חלוקה, נעשה עץ. נחלק את כל הדברים לשני סוגים.
משתנים ולא משתנים.
משתנים ולא משתנים. מסכימים שזו חלוקה כוללת, נכון? כל דבר ודבר, או שהוא משתנה או שהוא בלתי משתנה, נכון? אז איך קראנו לו?
אלא נותקפה, אתם זוכרים? בקור מיטקפה. נותקפה בראשו בלתי משתנה. אז כל הדברים או שהם בלתי משתנים או שהם משתנים.
תקפה מתקפה. ודיברנו על זה שדוגמה למשהו שהוא תקפה, זה למשל מרחב ריק, נכון? בלתי משתנה. למשל ריקות. היעדר הקיום העצמי של העת הזה הוא בלתי משתנה. אבל הוא לא קבוע. נכון? זוכר. אז חשוב קצת להבין איך פועלות סיבות לדברים משתנים. אם הדבר הוא משתנה, אמרנו הסיבה שלו חייבת להיות משתנה. בואו ניקח את הדוגמה של הזרע והעץ. אז יש לנו זרע. זרע של עץ אלון. אנחנו נותנים לו מים ושמש וקרקע וכך הלאה. ומה קורה? הוא מתחיל לנבוט. אז קודם יש התחלה של נבט, ואחר כך יש נבט יותר גדול, ואחר כך יש נבט יותר גדול. ותוך כדי שהנבט הולך וגדל, מה קורה לזרע? הולך וקטן עד שהוא נעלם לגמרי, נכון? בדיוק אותו תהליך קורה איך שסיבה הופכת לתוצאה בכל דבר. זה איך שקרמה עובדת. זורים זרעים קרמי, אנחנו עושים דברים, יש לנו רשומים קרמי, באים תנאים חיצוניים, הרשומים האלה מוגרים אנרגיה עד שהם מבשילים. וכשזה מבשיל, מה קרה לזרע? הוא כבר איננו. הוא הפך למשהו. אז עכשיו הנבט הוא עכשיו הסיבה לשתיל. והשתיל הוא עכשיו הסיבה לעץ. אז כל מה שהיה קודם סיבה הפך לתוצאה, שהפכה לסיבה לדבר הבא אחריו. וזה כל הזמן הטרנסמוטציה הזאת של אנרגיות, של דברים, של סיבות שהפכות לתוצאות. זה איך שהעולם הפיזי קיים, זה איך שהעולם מתפקד. כל הדברים המשתנים, ככה הם משתנים. עכשיו בוא נראה, התודעה היא משהו משתנה, הבלתי משתנה. משתנה. ומזל שהיא משתנה, למה? כי זה מה שיאפשר לנו להגיע להערה. בוודאי. אם היא לא הייתה משתנה, אז אין לנו מה לעשות כאן. אז התודעה שלנו היא דבר משתנה. וראינו שכמו הזרע והעץ, הסיבה החומרית צריכה להיות דומה לתוצאה. בזמן שהעץ צומח, הזרע שלו מתקלה. בזמן שהסיבה מתקלה, נוצרת התוצאה. מתוך ההתקלות של הסיבה, האנרגיה שהייתה עצורה בזרע, הופכת לעץ. אז מוכרח להיות דמיון. אז אם התודעה היא משהו משתנה, אז
הסיבה החומרית של התודעה, חייבים לחפש בעולם של הדברים המשתנים.
אז אין לי מה לחפש פה יותר. אז אני עוזב, עוזב, ועכשיו אני נשארת רק עם זה. אז בואו נחלק את המשתנים. אנחנו נחלק את הדברים המשתנים לדברים שהם פיזיים או מנטליים. יש טוענה שלישית, יש דברים שהם לא זה ולא זה. דיברנו עליהם, כמו מושגים, הם לא פיזיים והם לא מנטליים. אז בואו חזרו אחריי, בן פה?
בן פה.
בן פה? ובן פה פירושו חומר. או משהו פיזי. פיזי. ריקפה? ריקפה? ריקפה היה לנו קודם, הופיע בתור מילה לנימוק, אתם סופרים? ריקפה שי היום, ארבעת הנימוקים. זו אותה מילה, עכשיו יש לה פירוש אחר של תודעה, או מנטלי. זאת מילה שיש לה הרבה פירושים בטיבט. אז הדברים הם או פיזיים או מנטליים, ויש פה גם משהו שהוא לא זה ולא זה כמו מסגור. אז בואו נראה, אנחנו מחפשים את הסיבה החומרית לתודעה. איפה התודעה? בטוח פה. אז הגיוני שנחפש פה, אבל לא בטוח. למה לא בטוח? כי הנה באו הצ'ר בטוח ואמרו משהו אחר, שזו תכונה של הגוף. אז אולי הגוף הוא הסיבה לתודעה. קודם יש גוף וממנו איכשהו באה התודעה. והצ'ר בטוח אומרים דבר כזה, נכון? והדבר השלישי שנראו זה תודעה היא תוצאה של הגוף איכשהו. אז אנחנו צריכים גם לשלול את זה, אנחנו צריכים להתווכח איתם. למה אנחנו צריכים להתווכח איתם? כי גם לנו יש לפעמים אמונות כאלה. וזה חשוב שאנחנו נברר אותם אצל עצמנו. ועכשיו תחשבו, יושב אדם ויושב במדיטציה. עיניו עצומות, והוא מנסה להתחבר לחוויה שלו, של עצמו ושל העולם. אז אדם במדיטציה, כשהוא מנסה לתאר את העולם הפיזי, איך הוא יתאר אותו לדעתכם? אם אדם יושב במדיטציה, למה מתחלק העולם הפיזי? החושים ומה שמחוץ לחושים. החושים הם אצליים והשאר בחוץ. אז פה אנחנו צריכים לחלק את העץ. אז יש את הצד הפיזי שלי, אותו אני אפיין דרך החושים. או הם קוראים לזה במקום החושים, הם אומרים הכוחות. תראו בפרקי הקריאה, כתוב כוחות מתקבלים לכוחות החושים. אז בשביל האדם שמתרגל, יש לו את החושים. והמילה לחושים בטיבטית זה כוחות, שזה וואן פה. אז זה אותו אספקט של העולם הפיזי שקשור אליי. החושים שלי. ועכשיו יש את שאר העולם הפיזי. אז את זה הם קוראים עולם פיזי חיצוני.
שני.
עולם הצורה החיצוני. חיצוני הכוונה לי, יחסית אליי. הצורה הפיזי זה שמות מבטים כרגע. יש עוד משהו בעולם הפיזי? או שזה חלק עם הנשק שלו? האמת היא שגם פה יש לנו חלופה. יש כמובן כל חמשת החושים, אם אני לא כותבת את זה. ואת כל האפשרויות האלה אנחנו עכשיו נצטרך לעבור עליהם אחת אחת, כשאנחנו מחפשים את הסיבה החמרית לתודעה. של רגע הפריה.
שוב, הכל מנקודת המבט של המודל. הוא מסתכל על העולם הפיזי שלו עכשיו. עכשיו אמרנו, או שזה שייך למה ששלי, שזה באמצעות החושים, או שזה שייך לעולם מחוץ לי, העולם הפיזי החיצוני. אז אנחנו עכשיו פה, בחושים. ואנחנו שואלים, האם ייתכן שהסיבה החומרית לתודעה ברגע הפריה, הרגע הראשון של התודעה של העובר? קשורה לכוחות. כשאנחנו אומרים כוחות, זה כוחות החושים. האם ייתכן שהיא קשורה לחמשת החושים למשל?
בטי בטית, וואן פרסוק. והכוונה לרקמות הקשורות לחושים, שזה מודל הכולל כל חומר פיזי חי.
אז עכשיו אנחנו עושים אנליזה שקדרה בג'ל מוליך אותנו ביד. מצד אחד תראו שזה מאוד פשוט, מצד שני זה מאוד מועיל. לא רק לצורך זה, זה גם מועיל שעושים מדיטציות על ריקוד. מאוד מאוד מועיל. אנחנו צריכים ללמוד לעשות את החשיבה הזאת. אנחנו הולכים לשלול את האפשרות שהסיבה החומרית לתודעה באה מחמשת החושים. אז הוא אומר ככה, החושים, כל החמישה יחד, או מספיק אחד או צירוף כושר, שהוא פחות מכולם יחד. אז נניח כולם יחד. אוקיי, הוא אומר. צריך את כל חמשת החושים כדי שיהיה לי תודעה? מה קורה אם למישהו נפגע חוש אחד? עדיין יש לו תודעה. אפילו הוא בער, יכול שיהיה לו חוש פגוע, נכון? עדיין יש לו תודעה, נכון? אפילו מרגע החוויה, אולי זה קרומוזום פגוע ואין לו אוזניים. עדיין יש לו תודעה, נכון? אז זאת אומרת שלא יכול להיות שצריך את כל חמשת החושים ביחד בשביל שיהיה תודעה. כאילו זה היה נכון, אז מי שהיה חוש אחד פגום אפילו, כבר לא הייתה לו תודעה. אז עם זה גמרנו, פשוט, נכון? מה אם אולי חוש אחד מספיק? נניח לדוגמה שמספיק שיהיה לנו חוש ראייה כדי שיהיה לנו תודעה. חוש הראייה הוא הסיבה החומרית לתודעה. תספיקו לרגע נניח, אנחנו לא טוענים את זה. אז הוא אומר ככה, אילו זה היה נכון, אז מכיוון שהתוצאה דומה לסיבה החומרית שלה, אז זה אומר שכשאנחנו רואים משהו בעיני רוחנו עכשיו, התודעה שלנו, אז אנחנו היינו צריכים לראות את זה בדיוק באותה מידה של חיות ודיוק ובהירות, כמו שאנחנו רואים אותו בעינינו. אז היה לתודעה את אותו כוח הבחנה כמו שיש לחוש הראייה. ואין לנו. לא, הנה, אני עכשיו מסתכלת על התמונה שם של הבודה, מסתכלת עליה היטב, היטב, היטב בעיניים שלי, מצלמת אותה, עכשיו אני סרצמת את העיניים ונסה לראות את התמונה, ומה אני רואה? מטושטש לגמרי. אז אין לתודעה שלי את אותה היכולת שיש בחוש הראייה שלי, נכון? אז זה מראה שלא יכול להיות שהתודעה באה מתוך חוש אחד.
אני מחוש של
הבודות? עכשיו לרגע חמש תחושים, כי אנחנו בעולם הפיזי.
אוקיי.
אז אחד מהם ככה, ובצורה דומה אפשר לעשות נעלית את זה לצירוף, שניים או שלושה מכל הצירופים. אז אם ככה פסלנו את החלק הזה, לא כולם יחד ולא כל אחד לחוד ולא צירופים שלהם, ולכן פסלנו את זה. עכשיו אנחנו עוברים לעולם החומר החיצוני. כל משהו צורה, זאת אומרת חומרי, חיצוני לי.
בטי בטית, צ'י עיסוק.
איך חווה מודד את העולם, הפיזי, נגיד החיצוני? הוא לא יחשוב על טבלת מנדלייב, נכון? על טבלת היסודות בכימיה. הוא לא יחשוב, פה יש לי אטום של זהב ופה יש לי אטום של פחמן. זה לא מה שהוא חושב. זה לא איך שהוא חווה את העולם. אז איך הוא חווה את העולם? הוא חווה את העולם באמצעות מה שאנחנו קוראים ארבעת היסודות. סאצ'ו מלום. אדמה, מים, אש, אוויר. הוא דומה באמצעות קשיות, נזילות, חם, קר, תנועה. זה מאיפה שבאו היסודות. בעבידה מקושה ככה מאופיין העולם הפיזי. הכל מתוך החוויה של הנודות. אז אם ככה, כשאנחנו מדברים על עולם חיצוני, אתם יכולים לכתוב בסוגריים ארבעת היסודות. אז בואו נחזור אם ככה להוכחה שלו. אז שוב, מה אנחנו מחפשים? סיבה חומרית לתודעה. אז נניח שאיפה שהוא בא מהסאצ'ו מלום. בעולם החיצוני, קדרבג'ה מחלק עכשיו לחלוקה אחרת. הוא אומר, זה יכול להיות חומר חיצוני שהוא שלם, או חומר חיצוני שהוא אטומי. מבחינת המציאות, יש את המציאות הגסה, זו שאני יכולה לתפוס בעין, יש את המציאות הפיזית, הדקה, והחלקיקים האטומיים למשל, שאני לא יכולה לתפוס אותם בחושים שלי. הוא אומר ככה, יש פה שתי אפשרות, הסיבה החומרית, או שזה איזה דבר שאני יכולה לתפוס, או שברמה הדקה של אטומי. זה דבר או שזה אטומי. או שזה דבר שאני יכולה לתפוס, או שזה אטומים שאני יודעת על קיומם, אבל אני לא תופסת אותם בלי להיכנס למדיטציה עמוקה. אנחנו מדברים על המודד. מודד במדיטציה עמוקה, אם יכול להיות ריכוז טובה, יכול לראות אטומים. יכול לראות חלקיקים תת אטומים. ומתוארים בעבידה מקושה, וכל מה שמתואר בעבידה מקושה, מאיפה הם ידעו? דרך מדיטציה.
אתה אומר דבר,
אתה מבין
לך לתמשתה.
יש לו חלקים או שאין לו חלקים? נגיד שהסיבה לתודעה שלי זה איזה משהו חומרי, שיש לו חלקים. אז האם זה אוסף כל החלקים כאחד או מספיק אחד מהם? זה אותו סיפור, כמו שהיה לנו קודם. אם זה כל החלקים כאחד, אם אני צריכה את כל החלקים, אז ברגע שאחד חסר, כבר אין תודעה, נכון? אותו דבר, זה כאילו לא הגיוני. ואם מספיק חלק אחד ממנו, אז אותו דבר כמו שהוא עושה עם החושים. אז כל חלק, התודעה שיוצרת ממנו צריכה לרשת את התכונות של החלק. אותו סוג של סתירה. אחר כך הוא אומר, אם זה דבר מה שלם שאין לו חלקים, איך יכול להיות דבר שאין לו חלקים? כל דבר יש לו חלקים, נכון? כי כל דבר חומרי יש לו חלקים, נכון? יש לו צד שמאל שלו וצד ימין שלו, יש לו צד עליון שלו וצד תחתון שלו. כל דבר חומרי שהוא דבר שנוכל לתפוס יש לו חלקים. זה כאילו טריוויאלי. אז אם זה משהו שלם שאין לו חלקים, אז איכשהו צריך להתקיים בלי קשר לחלקים שלו, בלי קשר לפרטים שלו. משהו שהוא כאילו קיים בנפרד מחלקיו. קח את הגוף, אחד החלקים שלו זה הפנים. אז הוא נותן לנו פה, אני מקריאה לכם. האם אנחנו מדברים על גוף כאילו שאין לו חלקים, משהו שהוא איכשהו קיים מחוץ לחלקים שלו, אז זה אומר שאם אני מכסה את הפנים, אז הגוף כולו צריך להיות מכוסה, נכון? אנחנו מדברים על איזשהו מין גוף כאילו שהוא קיים בלי כלום בחלקים שלו. אין כזה דבר, נכון? אבל אנחנו רוצים להפריך אותו. אז אם אני מכסה את הפנים, הוא אומר, אז כל הגוף צריך להיות מכוסה. הוא אומר, אם יש פרטים שהם לא מכוסים, אז יש לנו שני חלקים. יש לנו זה שמכוסה וזה שאיננו מכוסה, אז כבר סתרנו את זה שאין לחלקים. זה הוכחה כזאת טריוויאלית, אבל צריך לעבור דרכה, כי אנחנו נאחזים בגוף הזה שקיים מחוץ לחלקים, אבל אין כזה. זה עשינו בהוכחת הריכוז של הגוף. אז זה הקטע של עם חלקים או בלי חלקים. אפשר, הוא אומר, לעשות פה עוד חלוקות. אפשר לעשות הכנות אחרות, כגון להזיז דברים מפה לפה, גם את זה עשינו. נוסיף רגל, נוריד רגל, אתם זוכרים שעשינו את האנליזה של הריקוד של הגוף? הוספתי את הרגל שלה, אמרתי, למה זה לא חלק מהגוף שלי? למה הגוף שלי זה לא האיברים האלה ועוד הרגל הזאת? אז הוא אומר אותו דבר שעשות, והוא פותר עומדו לזה. עכשיו הוא עובר לחלק השני, נניח שהסיבה היא אטומי. זאת אומרת, אם התודעה מתעוררת בתלות בכל אחד מהם לחוד, כל אטום לחוד מייצר תודעה, אז צריך שיהיה לנו המון תודעות עכשיו. כל אטום מייצר תודעה. אז זה לא הגיוני. ואם צריך את כל האוסף כאחד, כל האטומים של הגוף למשל, כדי לייצר תודעה, אטומים מתארגנים בתאים, נכון? תאים מתחלפים כל הזמן. תא אחד מת, אטום אחד אשוב הלך, נפרש, אז כבר אין תודעה, נכון? כי צריך את כולם יחד בשביל תודעה. אז זה לא הגיוני וזה לא הגיוני. אנחנו עושים הוכחה על ידי אלימינציה. אז אם האפשרות היא שזה צריכים את כל האטומים, זה לא הגיוני, כי מספיק שאחד מהם איכשהו נעלם, ואז אין תודעה. ואם כל אחד לחוד יכול לייצר תודעה, אז צריכים שיהיה לנו המון תודעות כמספר האטומים. אז גם זה לא הגיוני, כי יש לנו תודעה אחת. בקיצור, מהם כל האנליזות האלה שהן די פשוטות, עושינו מכלל אפשרות שהסיבה החומרית לתודעה היא משהו פיזי. אז הוא אומר, אם ככה, הסיבה החומרית לתודעה היא התודעה עצמה. נכון? משהו מנטלי זאת אומרת התודעה עצמה. אז היא חייבת להיות משהו מנטלי. אז עכשיו אנחנו צריכים לטפל בענף של הריקפה, בענף המנטלי. אז עכשיו יש לנו שתי אפשרויות, שלי או של אחרים.
פה אנחנו נחלה תודעה שלי, בתודעה של אחרים.
אז בואו ניקח של אחרים.
בטיבטית, שן גי גיו. שן, אחרים, גיו, זרם, והכוונה לזרם תודעה.
אולי הסיבה לתודעה שלי היא קשורה להורים שלי. איכשהו קשור לתודעה של ההורים שלי. אז אם פה יש בעיה, כי יש לפעמים, הוא אומר, מישהו נגר מומחה, או אומן גדול, והבן שלו תראה, לא אומן. או להפך, יש אבא שהוא טיפש, והבן יוצא מוכשר. אם הסיבה החומרית לתודעה של הבן באה אצל התודעה של האבא, אז הבן היה צריך להיות בדיוק כמו האבא. והוא לא. אז זה לא יכול להיות, הוא אומר, זה לא יכול להיות שזה בא מהתודעה של ההורים. וככה, כמו שאת ההורים, אפשר לפסול כל אחד אחר. אז אין מישהו אחר שהתודעה שלו היא הסיבה החומרית לתודעה שלי. מה נשאר? תודעה שלי. אז הסיבה החומרית לתודעה שלי מוכרחה לבוא בזרם התודעה שלי. עד לפה הביאו אותנו גדר הפצ'ו, הביאו אותנו לנקודה שהסיבה החומרית לתודעה שלי חייבת להיות בתודעה שלי, כי אין לה שום מקום אחר להיות. פסלנו את כל האפשרויות. היא לא יכולה להיות בשום מקום בחומר, אז היא חייבת להיות בתודעה, והיא לא יכולה להיות בתודעה של מישהו אחר, אז היא חייבת להיות בתודעה שלי. אבל זאת לא הסיבה החומרית. ההורים נחוצים, והתודעה שלהם משפיעה, זה התנאים, אבל היא לא הסיבה החומרית. הוכחה אחרת, זה אם היינו הולכים דרך היסודות. אם המים זה משהו שהוא צלול ומודע, צלול ויודע, האם יכול איזשהו מהיסודות להיות סיבה למים? האם יכול להיות שהכימיקלים של הגוף שלי איכשהו מייצרים לי תודעה? תכונה להיגיון שלכם. הרי התוצאה יורשת את התכונות של הסיבה החומרית שלה. אז אם הסיבה החומרית היא משהו פיזי, בעל תכונות פיזיות, אז התודעה הייתה צריכה להיות כזאת. אבל התודעה אין בה שום תכונה פיזית. יכולה להתפוצץ פה פצצת התוך ברגע זה, היא לא פוגעת בתודעה שלי כאילו זה. הגוף שלי יכול להתעדות לגמרי, אבל התודעה לא קרה כלום. היא רק עזבה את הגוף, אבל לא קרה לה כלום. זה לא משהו שהוא פיזי, לא משהו שיש פה שום אספקט חומרי, לא מוגבל בזמן, לעומת הגוף שמוגבל בזמן, אי אפשר לחתוך אותו, אי אפשר לשרוף אותו, אי אפשר לשקול אותו, אי אפשר למדוד אותו. האם יש קשר בין המוח והתודעה? יש קשר, יש. התודעה שלי איכשהו קשורה בגוף הזה. יש קשר בין פעילות המוח שלי בזמן שאני חיה והתודעה. אבל זאת לא הסיבה החומרית לתודעה. ואנחנו רוצים בדיוק דרך האנליזה הזאת להגיע לזה שאומנם יש קשר, אנחנו לא מכחישים את הקשר בין הגוף והתודעה, בין המוח והתודעה. אבל המוח או הגוף או האטומים או היסודות או ההורים, אף אחד מאלה הוא לא סיבה חומרית לתודעה. כי לתודעה יש תכונות שהן שונות לחלוטין מכל הדברים שמנינו, כולל המוח שלי. המוח הוא בשר, אפשר לחתור אותו, הוא מוגבל במקום, הוא מוגבל בזמן, אפשר להזיק לו, אפשר לעשות את זה עם התודעה שלי. אין שום דבר שדומה, תכונות לגמרי שונות. דרמקירטי בשיעור הבא אומר לנו, לא רק שהתודעה לא תלויה במוח, אלא שזה להיפך. המוח תלוי בתודעה. ואנחנו נדבר על זה. זה נכון שיש קשר בין המיינד והגוף, ואפשר להגיד שהמיינד שוכן בגוף באיזשהו מובן, במובן מסוים הוא הולך עם הגוף. אפשר להגיד את זה בגוף חד. כל מה שאנחנו מנסים לשלוט זה שהגוף הוא סיבה למיינד. שהמיינד איכשהו בא מן הגוף, מה שצ'ר בקטן, שהוא הסיבה של הגוף או תכונה של הגוף או תוצאה של הגוף. ראינו כבר אם ככה שהסיבה לתודעה מוכרחה להיות בתודעה עצמה ובתודעה שלנו, נכון? ועכשיו אם תזכירו מה חיפשנו, חיפשנו את הסיבה החומרית לרגע הראשון של התודעה. עוד לא מצאנו אותו, אבל כבר ראינו שאם יש כזה הוא חייב להיות בתודעה שלנו. אין דבר מתפקד שאין לו סיבה, נכון? אין דבר משתנה שאין לו סיבה, אז מוכרחה להיות סיבה וזה מוכרח להיות התודעה שלנו, נכון? אז אם ככה, איפה זה יכול להיות?
לפני רגע הפריה הייתה תודעה.
ככה היה להיות רגע לפני זה. הרגע אחד, לפני רגע הפריה, לפני הרגע הראשון של העובר, מוכרח היה להיות רגע קודם של תודעה. למה? כי יש סיבה חומרית לתודעה, נכון? הסכמנו. עשינו אלימינציה של כל האפשרויות, חוץ מאשר בתודעה שלי, נכון? אז המקום היחיד לחפש סיבה חומרית, לרגע הראשון של התודעה שלי כעובר, זה בתודעה שלי לפני שהייתי עובר. אז היה רגע לתודעה שלי לפני הרגע הראשון בחיים האלה שלי. וזה גמר. כי אם היה רגע אחד קודם, אז היה לו גם הרבה רגעים קודם.
ופינים של כל חסד נמרת אמה, ולמי יחנה, ולה ישנה, כגן שלנה תהרה. ולמי יחנה, ולה ישנה, כגן שלנה תהרה. אוי, אין לו בלחפה, שלא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה.
גירם גורו רק נמדה בקום ויפיין.
תפילתי זוהר מוכר, ישימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובחרנו עסקו ולגופים נסגבים, אשר משנה אלו הם נורים. ובחרנו עסקו ולגופים נסגבים, אשר משנה אלו הם נורים.